אתם מאזינים לשיעור מולדת, עורך ומגיש מוטי ארליך. פרק רביעי, 14/2/2014. ושבו בנים לגבולם, על מקום קבורת רחל. יקותיאל, קוטי אדם, ממתכנני מבצע יונתן והאחראי על הפצצת הכור האטומי בעיראק, היה ב-1982 המועמד לראש המוסד. ביום הרביעי למלחמת לבנון הראשונה יצא אדם לסיור יחד עם אלוף משנה חיים סלע. הם סיירו במוצב הבופור ומשם המשיכו לבניין בכפר דוחה. ליד העיירה דמור. בעת שהייתם בבניין החלה הפגזת מחבלים. הם ירדו למרתף. שם הסתתרו מחבלים שפתחו עליהם באש והרגו את שני הקצינים הבכירים. קוטי אדם היה לנופל הבכיר ביותר בצהל. בתקופה זאת של תחילת שנות ה-80 מתגבשת בשכונות העוני של ירושלים קבוצה של בני משפחות מצוקה שמעשו בסביבת המגורים שלהם. גם המלחמות של הפנתרים השחורים עשור קודם לכן הבהירו להם כי דרך הכיתורים וההפגנות לא תועיל להם במאומה. הם החליטו לקחת את עתידם בידם. בשנת 84 התגבש הגרעין ליישוב קהילתי בבנימין, במרחק נגיעה מירושלים. ועדת השמות נתנה ליישוב את השם המקראי גבע בנימין. אך הקבוצה החליטה לקרוא לו אדם, על שם יקותיאל אדם. כיום, 30 שנה לאחר מכן, היישוב אדם הוא פרוור גדול ומבוסס, שמשפרי דיור רבים בוחרים לבנות בו את ביתם. כשתיכנסו ליישוב ותקיפו אותו בכביש הראשי, תגיעו לסמטה קטנה העונה לשם יקינטון. משם תוכלו לצפות על כביש 60 העובר למרגלות היישוב. כביש 60, דרך האבות, הוא אחד השבילים העתיקים ביותר במזרח התיכון כולו. רמז לכך תוכלו למצוא בתצפית מהיישוב האדם. משמאל הכביש תבחינו בארבעה מבנים מרשימים הקבורים באדמת הטרשים. מבנים שכמעט לא ניתן לראותם מהכביש. רק ממעוף הציפור או ממרומי ההר תבחינו כמה מרשימים וגדולים המבנים. ארבעתם מלבנים, יציבים, עתיקים, משתלבים היטב בנוף הסמי-מדברי, אך מפגינים נוכחות מרשימה בנוכחותם. המבנים לא דומים לשום מבנה אחר בארץ. הם נראים כאולמות חסרי דלתות, חלונות וגג, ומלאי אפר. אפר קדום שממלא אותם כנראה מאז בריאתם. כמו קברים של נפילי ענק או של דינוזאורים. ארבעה מבנים שרדו. החמישי נכבש פחות או יותר עם הרחבת הכביש. הערבים, תושבי המקום, מכנים את האתר קובור בני ישראל, או בתרגום מפתיע לעברית, קבר בני ישראל. אך גם להם אין מושג קלוש מהו האתר ומי אלו בני ישראל שנקברו תחתיו. מה עם המבנים הללו? למה שימשו הסטונג' הירושלמיות בימי קדם? איש לא יודע. לאף חוקר אין תשובה ברורה. למעט אחד. נוגה הראובני נולד בירושלים בשנת 1924. בן של אנשי העלייה השנייה, הוריו היו מראשוני המחלקה לבוטניקה באוניברסיטה העברית בירושלים, והקימו בהר הצופים מוזיאון לצמחי התנ"ך שהיה קיים עד 48. בני הזוג הראובני יזמו הקמת גן בוטני עברי שיכלול את כל צמחי התנ"ך, המשנה והתלמוד. אך היוזמה לא יצאה אל הפועל. לימים יגשים בנם את חלומם. בתחילת שנות ה-40 הצטרף לארגון ההגנה, ובו עסק בחינוך שדה. היכרות עם צמחי ארץ ישראל ותרומתם לחיים בשדה. הוא המשיך בדרך זו בצהל, והיה למפקד המדור לחינוך שדה. בשנת 1960 השתחרר מצהל והחל לפעול להקמתה של שמורת נאות קדומים. בשנת 65 הוקצו לשמורה 2,500 דונם ליד יער בן שמן. הראובני וצוות נטעו בה מגוון רחב של צמחי ארץ ישראל ונפתחה לציבור בשנת 84. על מפעלו זה הוא ענק לו ולצוות השמורה פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. בשנת 1950 יצא לאור ספרו של נוגה, אור חדש על ספר ירמיהו. הפרק האחרון בספר מוקדש לקבר בני ישראל. נוגה מפתח ומרחיב השערה שהאתר הוא לא פחות מאשר קבר רחל. רחל, האישה האהובה של יעקב, לא זוכה להיקבר במערת המכפלה. היא קורעת ללדת את בנימין בדרך הארוכה בין שכם לחברון, ומסיימת את חייה על אם הדרך כשהיא בת 36. יעקב מקפיד על כבודה, אינו רוצה לטלטל את גופתה עד לאחוזת הקבר המשפחתית, קובר אותה במקום אותה. אך כתחליף מקים מצבה מרשימה על מקום קבורתה. מצבה שתישמר לדורות, המוגדרת בתורה כמצבת קבורת רחל עד היום. עשרות שנים לאחר מכן, יעקב על ערש דווי, ולפתע, בלי כל הקשר, מספר יעקב לבנו, יוסף, על קבורת אמו. ואני, בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען, בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. והקברה שם, בדרך אפרת, היא בית לחם. יעקב, שביקש מיוסף בביקור קודם שלא לקוברו במצרים, ולהעלות אותו לקבורה עד למערת המכפלה בחברון, חש צורך להתנצל בפני יוסף, על שלא טרח לעשות כן לאמו וקברה למדרך. וכך כותב רש"י על פי דברי חז"ל. ואף על פי שאני מטריח עליך להוליכני להיקבר בארץ כנען, ולא כך עשיתי לאמך, שהרי מתה סמוך לבית לחם, לא הולכתי אפילו לבית לחם להכניסה לארץ, וידעתי שיש בלבך עליי. אבל דע לך שעל פי הדיבור כבר תהיה שם. שתהיה לעזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזרדן, והיו עוברים דרך שם, יוצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים. והקדוש ברוך הוא משיבה, יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם. מסורות קדומות של קרוב ל-2000 שנה מזהות את קברה של רחל צמוד לבית לחם, באתר המוכר לכולנו כיום. כך בברית החדשה, בבשורה על פי מתי, מובא קשר הדוק בין בית לחם לקבר רחל, כשרחל שומעת את המתרחש בבית לחם. וכך אומר השליח. והיה הורדוס כי התלו בו המגושים, ויקצוף מאוד, וישלח ויהרוג את כל הילדים אשר בבית לחם. אז הוקם הנאמר בפי ירמיהו הנביא למור, קול ברמה נשמע רחל מבכה על בניה. אך לא רק כתבים דתיים, גם מטיילים עולי רגל והרפתקנים, מאז הכיבוש הרומאי מספרים על אתר קבר רחל במיקומו הנוכחי. נתון שמלמדנו שקרוב ל-2000 שנה, המקום היחיד המזוהה כאתר קבורתה הוא בסמוך לבית לחם. הנוסע מבורדו הוא כינויו של נוסע אלמוני המוכר רק בשמו של חיבורו. מסע מבורדו. יומן מסע מתאר את עלייתו לרגל בשנת 333. החיבור נודע בחשיבותו שכן הוא מהווה פתיחה לספרות המסעות לארץ ישראל, והוא אחד ממקורות המידע היחידים על פניה של ארץ ישראל בכלל, וירושלים בפרט בראשית המאה הרביעית. בנסיעתו מספר הנוסע על מקום קבועת רחל בצמוד לבית לחם, בדרך לצד ימין. הוא גם מספר כי כבר בזמנו בנויה במקום מצבה. אוי, סליחה, סליחה.
הקדושה בקבר
רחל. אוף, עוד פעם הקבר רחל האלה, נמאס מהם. 300 שנה לאחר מכן, צליין פרנקי, בשם ארקולפוס, פוקד את ישראל במסע נועז, שכמעט עלה לו בחייו, כאשר ספינתו טובעת בדרך הארוכה חזרה לאירופה. וכך מתארו בספרו. בדרך המלך המובילה מירושלים לחברון, בכיוון דרום, במרחק 6 מילין נמצאת העיר בית לחם. אשר לקבר רחל, הוא נמצא בקצה דרך זו, מצידה המערבי. הוא עשוי ממבנה גס, נעדר כל קישוטים, ועליו פירמידה של אבנים. מראים כאן גם את המצבה הנושאת את שמה שהציב יעקב בעלה במקום קבורתה. גם התייר המפורסם בנימין מתודלה ב-1173 מתאר את קבר רחל בצמוד לבית לחם. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, כשעלה לארץ מספרד, הופתע לגלות כי קבר רחל סמוך לבית לחם. ביותו בגולה הבין כי קברת ארץ הכוונה למהלך של מספר שעות, אך כשהגיע בעצמו לקבר רחל והבחין כי היא צמודה לבית לחם, שינה את פירושו למילים אלו. שחל סימון קלחמון גנו, מזרחן וארכיאולוג צרפתי מהבולטים בחוקרי ארץ ישראל במאה ה-19, העלה השערה מהפכנית. השערה שהתבססה אף היא על מקורות תנכיים. שחל טען שרחל כלל אינה קבורה בפאתי בית לחם יהודה. רחל, לטענתו, נקברה בחלקו של בנה האהוב בנימין. בדרך אפרת ליד נחל פרת. נוגה ראובני התבסס על השערה הזו, וכחלק ממחקרו על ירמיהו ובנוף תבנית מולדתו, מצא את קובור בני ישראל, והבין כי הוא נמצא במקום קבורת רחל, הקבר שבו בני ישראל בחו בדרכם לגלות בבל. הכל הסתדר לו כמו פאזל. האתר משקיף על המדרון לכיוון נחל פרת, מרחק יריקה מהעיר הבנימינית הקדומה רמה, קול ברמה נשמע, רחל מבכה על בניה, יעקב קובר את אשתו בעוד קברת ארץ. בדרך הארוכה משכם לחברון דרך בית לחם. גם חז"ל המספרים על בני ישראל הגולים צפונה הסתדרו היטב בפאזל. מדריך לגולה הנבוך. אם אתה נמצא בירושלים, ומעוניין לצאת לגלות בבל, אתה פונה צפונה לכיוון סוריה, ועובר מירושלים ישר לנחלת בנימין. אין שום היגיון לפנות דרומה לבית לחם, אלא אם כן אתה מתכוון לצאת לגלות מצרים. קשה להאמין שהבבלים האכזריים לאחר ששרפו את העיר, לקחו את הגולים לסיור במקומות הקדושים וקברי צדיקים מדרום לירושלים, עברו דרך קבר רחל, ואז חזרו לירושלים בכדי להגלות אותם צפונה. נוגה ראובני ותומכיו הצליחו לגייס תומך מפתיע. את שמואל הנביא. כאשר מושך שמואל את שאול למלך הראשון על ישראל, הוא נותן לו סימן ואומר לו, בלכתך היום מימדי, הוא מצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין. רחל כנראה לא נקברה בשני מקומות במקביל. המסורת העממית, כמו גם עדויות קדומות בנות אלפי שנים, תומכות בבית לחם. אך תודו שלא ניתן להתעלם מפסוקים מפורשים ומהיגיון גיאוגרפי. אז נכון, פרשנים רבים ניסו לפרש את דברי שמואל, כמו למשל התוספתא שמסבירה שכרגע הם בקבר רחל, אך אתה שאול תמצא אותם בהגיעם לגבול בנימין. אך העובדה ההיסטורית כי בכל הגלויות, גלות עשרת השבטים, גלות בבל וגלות רומא, פנו השבויים צפונה, לא מסתדרת עם גולים העוברים ליד קברה. שמוליק רוזן הוא חידונאי ופזמונאי מפורסם, ואביו של עמנואל רוזן המפורסם לא פחות. פזמונו המוכר ביותר, שוב לא נלך, שנכתב ישירות לרחל אמנו אחרי מלחמת ששת הימים, הפך לאחד השירים המזוהים עם התקופה. מילותיו נשמעים כיום כפזמון של נערי גבעות, אך באותה עת הם היו המיינסטרים של עם המתרגש לחזור לחבלי מולדתו. וכך כותב שמוליק לאחר מלחמת ששת הימים. ראי אבק דרכים עולה מעיר שלם, ורכב הברזל שועט אל מול ירח, ועם שלם מביט, מביט בך כחולם. כנפי פלדה חגות, חגות מעל קברך. ראי רחל, ראי, הם שבו אל גבולם.
ראי אבק דרכים עולה מעיר שלם, ורכב הברזל שועט אל מול ירח, ועם שלם מביט, מביט בך כחולם. כנפי פלדה חגות, חגות מעל קברך. ראי רחל, ראי, ראי ריבון עולם, ראי רחל, ראי, הם שבו אל כולם. ראי רחל, ראי, ראי ריבון עולם, ראי רחל, ראי, הם שבו אל כולם. ראי רוחות יער נושאות טורי פלדה, גם בנימין עמנו פה וגם יוסף, כוכב בית לחם מנצנץ ברעדה, גם החלוץ עמנו וגם המאסף. ראי רחל, ראי, ראי ריבון עולם, ראי רחל, ראי, הם שבו אל כולם. ראי רחל, ראי, ראי ריבון עולם, ראי רחל, ראי, הם שבו אל כולם.
30 שנה לאחר מכן ייאבק הימין במסירת קבר רחל לשליטה פלסטינית. וכך סיפר חנן פורט בראיון רדיו. אחרי הסכמי אוסלו, כשקבר רחל היה אמור להיות מחוץ לגדר, לא ידעתי את נפשי. הדבר ממש קרה את ליבי. ביקשתי מיצחק רבין להיפגש עמו, והוא נתן את הסכמתו לכך. הגעתי ללשכה שלו, מצויד במפות. בפתח החשיכה עמד חבר הכנסת מנחם פורוש, וביקש להצטרף לפגישה. לאחר שרבין הסכים, הגענו ביחד. אני שטחתי את הטענות בצורה חזקה, והדברים עשו רושם מסוים על רבין. אך ראיתי שלא הכרעתי את הכף. בעיקר שכבר היה הסכם חתום בראשי תיבות עם ערפאת, שקבר רחל אמור להיות אצל הפלסטינים כחלק מבית לחם. ופתאום מנחם פורוש התפרץ, תפס את רבין וניענע אותו. וצעק עליו, רבי יצחק, הרי זה מאמר אוכל! והתחיל לפקוט, זלגו מעיניו דמעות והרטיבו את כל החליפה של רבין. רבין אומר לו, מנחם, תירגע, אתה תתעלף לי בידיים. פורוש עונה לו, איך אני ארגע? אתה רוצה לקבור את אמא רחל מחוץ לגדר? וכך נענה אותו, לא ישכח את הרגע הזה. ראיתי את יצחק רבין ופניו מסמיקות ומחבירות, והוא לא יודע איפה למצוא את עצמו. במקום הוא אומר לנו, תנו לי רגע לבחון את הדברים, והתקשר בנוכחותנו לשמעון פרס, שהיה שר החוץ. ואמר לו, בקשר לקבר רחל, אני רוצה שנבחן את הדברים פעם נוספת. ראיתי שבעקבות הזעקה הזאת הייתה איזושהי תפנית מדינית. ציון קבר רחל במבנה המסורתי המפורסם בפאתי בית לחם נותר נגיש עד האינתיפאדה השנייה. מאז הוא שינה את פניו. כיום הוא דומה יותר לניסי משעל. יש כיפה, אבל אף אחד לא יכול לראות אותה. למבנה הטמון מתחת למעווה בטון יש דרך התעופה משני צידיה בחומות ענק, אך המקום שוקק מתפללים ותיירים כפי שלא היה מעולם. אך האם ייתכן שרחל באמת קבורה שם? האם העגולים עברו על קברה בדרכם לגלות? כדי לענות על שאלה זו נצטרך להזכיר פרק נשכח בתולדות האומה. במשך שנים ארוכות מתנבא ירמיהו על חורבן הבית וכיבוש ישראל. העם מסרב להאמין. אחרה מכל אכן קורה. העם יוצא לגלות. שארית הפלטה נשארת בארץ. ירמיהו מבקר להישאר עם דלת העם בארץ. הוא מאמין כי גרעין יהודי שישאר בארצו הוא המפתח לתקומה עתידית. מלך בבל ממנה את גדליהו בן אחיקם למנהיג המקומי. אך הוא נרצח באכזריות בידי ישמעאל בן נתניה. ישמעאל גם מספיק לטבוח בעשרות אנשים נוספים עד שיוחנן בן קרח מבריחו מעבר לירדן. השרידים שחוו טבח נוסף מבינים שהסיפור לא תם. הם יודעים כי כשישמע מלך בבל על האנרכיה בארץ ועל החיסול של בן חסותו, הוא לא יתאמץ לבדוק מי מביניהם השם ומי זכאי, הוא ישלח את חייליו להשלים את הפתרון הסופי ויחסל את כולם באכזריות. הם נמלטים לגירות קמהם, המקום הנקרא כיום הר גילו, מדרום לירושלים. הר המתנשא לגובה של 926 מטר. משם הם יכולים להשקיף עד הרי השומרון ולהתכונן לגרוע מכל. למזלם הם לא לבד. ירמיהו הנביא איתם. הם פונים אליו בתחינה נואשת שיורה להם האם לברוח למצרים או להישאר בארץ. הם מתחייבים לעשות בדיוק ככל אשר יורה להם. הם למדו מהטעויות שעשה עם ישראל לאורך כל חיי ירמיהו, כאשר זלזל בנבואותיו שהתקיימו לצערם במדויק. אך ירמיהו לא זוכה לנבואה. הוא ממתין לשמוע את דבר השם, אך הוא כטלפון ללא קליטה. כך עובר יום ועוד יום. הנמלטים ממתינים בקוצר רוח, אך לא זוכים לשום הדרכה נבואית. רק לאחר 10 ימים מותחי עצבים מתנבא ירמיהו. דבריו חדים כתער. אם שוב תשבו בארץ הזאת, ובניתי אתכם ולא אהרוס, ונתתי אתכם ולא אתוש, כי ניחמתי על הרעה אשר עשיתי לכם. אל תראו מפני מלך בבל אשר אתם יראים מפניו. אל תראו ממנו נאום השם, כי איתכם אני להושיע אתכם ולהציל אתכם מידו, ואתן לכם רחמים וריחם אתכם וישיב אתכם אל אדמתכם. ואם אומרים אתם לא נשב בארץ הזאת, לבלתי שמוע בכל השם אלוהיכם, למור לא, כי ארץ מצרים נבוא, אשר לא נראה מלחמה, וכל שופר לא נשמע, וללחם לא נרעב, ושם נשב, ואתה לכו שימעו דבר השם שארית יהודה. כה אמר השם, אם אתם שום תשימון פניכם לבוא מצרים, ובאתם לגור שם, והייתה החרב אשר אתם יראים ממנה, שם תשיג אתכם, בארץ מצרים. והרעב אשר אתם דואגים ממנו, שם ידבק אחריכם, מצרים. ושם תמותו. והיו כל האנשים אשר שמו את פניהם לבוא מצרים לגור שם, ימותו, בחרב, ברעב ובדבר, ולא יהיה להם שריד ופליט מפני הרעה אשר אני מביא עליהם. העם מאזין לדברים, בעיניים קרועות. ירמיהו תוקף את חלומם לרדת למצרים השקטה. הוא מנבא להם שם עתיד מר, ודורש מהם בתוקף להישאר בארץ. הוא מבטיח להם שקט ושלווה אם רק יקשיבו לו. מה יעשו האנשים? האם יקראו את כרטיסי הטיסה שלהם? יפרקו את המזוודות וישובו הביתה? או שמא הפחד חזק מכל? כמו כל ילד טוב, מוכן להקשיב להורים ובתנאי שהם יגידו לו את מה שהוא רוצה לשמוע? כך גם הפליטים. בן רגע קמו עזריה ויוחנן בן קרח, יחד עם שאר האנשים, והחלו לתקוף את ירמיהו על היותו נביא שקר, הבודה מליבו הקודח, פנטזיות משיחיות העלולות לעלות להם בחייהם. העם בהנהגת יוחנן בן קרח מחליטים לרדת לגלות למצרים. הגרעין העברי האחרון עומד לעזוב את ארצו. הפינאלה, נקודת הסיום של הגלות, עומדת להתרחש. הלוקיישן, מורדות הרגילו לכיוון קבר רחל, ומשם בדרך הארוכה דרומה חזרה למצרים. שארית הפלטה, האנשים והטף, פצועים, מיוסרים, נואשים, עומדים לרדת לגלות. בחייה מגיע עד לרמה הרחוקה. ירמיהו רואה את נבואתו מתגשמת. קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה להינחם. הוא מנסה לנחם את רחל ואת היורדים, בידיעתו כי תהיה לעם הזו גם תקומה. והעם עוד ישוב. מיני קולך מבכי ועינייך מדימה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו מארץ אויב. ויש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם. בדרך הארוכה דרומה, עברו הגולים בדרום הר חברון, שם כשהביט ירמיהו בעיניים דומעות על מדרונות הערים, יכל לראות בחזונו כי אלפי שנים קדימה, ישוטט במדרונות האלו בדיוק, לוחם סיירת וחקלאי ישראלי בשם אודי דודי, ובין הכבשים והעיזים יכתוב את המילים הפשוטות הבאות. על דרך בית לחם עומדת רחל ומביטה, ורואה אותו הולך לאיתו ועיני הדממה. יודעת שישוב לכאן בעוד 2,000 שנה. דמעות מרטיבות את לחייה ובוקעות השמונה. תרמילו על הגב המקופף ומבט נוגע על שפתיו, מעיין של דם ודמעות מלווים אותו. מסתכל על אותו הירח והיא בו מביטה, ומתוך הגלות והיא מעל אתה יודע שישוב אליה, ישוב לחיקה. מסתבר שכן, קבר רחל יכול להיות קבר רחל. בני ישראל יורדים לגלות, עוברים דרכו, והיא בוכה ומקבלת את ההבטחה כי הם עוד ישובו. וקובר בני ישראל? מסתבר כי מדובר בכינוי ערבי לדבר קדום, עוד מהתקופה שבהם בני ישראל הקדומים גרו פה. זהו, עד כאן להפעם. תודה רבה לשיר גינות על עזרתו הרבה בעריכה המוזיקלית. אשמח לכל הערה, ביקורת או תביעת דיבה, תוכלו לכתוב לי ל-erlich@gmail.com. תודה. תודה רבה.
Bye.